אז השיחה הערב תעסוק ב... קודם אני אגיד שגם אני כמו בת אל שאמרה אתמול שיותר אוהבת לענות על שאלות מאשר לדבר לאיזשהו חלל איזשהו מרחב לא ידוע, אז אני אתייחס לפתק, לשאלה שקיבלתי באחד הפתקים. היי סנדיה, רציתי לדעת אם תהיה שיחה דרמה בנושא חופש מסבל. אני מרגישה שאני צריכה לחבר קצוות בין התרגולים לאיך זה יכול לעזור לי להשתחרר מסבל. אז השיחה, זה מה שאני אנסה לעשות בשיחה. לענות על השאלה, איך התרגול יכול לעזור להשתחרר מסבל? איך לשבת על הרצפה, הלא כל כך נוחה, או ללכת במהירות של חילזון, יכול לעזור להשתחרר מסבל? משהו, איזשהו גשר בין שני האירועים שנראים כל כך כל כך נפרדים זה מזה. אז בת אל דיברה אתמול על, על ארבע האמיתות הנאצלות ועל האמת הראשונה. האמת שיש בחיים דוקה. המילה בפלית היא דוקה ולפעמים מתרגמים אותה כסבל, אבל הרבה פעמים אנחנו גם יכולים להסתכל על החיים שלנו ולהגיד, בזמנים מסוימים אין סבל, הכל בסדר, יש חיים, יש עבודה, יש פרנסה, יש זוגיות, יש בריאות, יש כסף בחשבון בנק, אז אולי אין סבל. אבל הבודה דיבר על, בגלל זה אני אשתמש במילה דוקה, כי הפירוש שלה הוא יותר רחב מרק סבל. הבודה דיבר על כל הספקטרום שבקצה אחד שלו יש פשוט איזושהי חוסר נחת, או אי סביעות רצון, או חוסר סיפוק. דרך כל הספקטרום של קושי ומצוקה וסטרס, ועד עד הקצה השני, כן, של אובדן ושכול ויגון, ומה שאנחנו רגילים לקרוא לו סבל. והרבה פעמים באמת מאשימים את הבודיסטים שהם אלה שאומרים החיים הם סבל. אז קודם כל רק לתקן איזושהי שגיאה רווחת. הבודה לא אמר החיים הם סבל, כי החיים הם לא שום דבר. החיים הם לא סבל והם לא לא סבל. החיים הם חיים. איך שאנחנו חווים את החיים, אנחנו חווים הרבה פעמים הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד שלווה, הרבה מאוד חיבור והרמוניה ואינטימיות. אבל את כל, בשביל כל אלה אנחנו לא צריכים את הבודה. אנחנו לא צריכים את התרגול. אנחנו צריכים את התרגול ואת הדרמה בשביל כל החלקים האחרים של הדוקה. והאמת הנאצלת השנייה, זוהי האמת שמסבירה לנו את הסיבה, את הגורם לסבל שלנו, לדוקה, לאי נחת. וזה מעניין שאנחנו מדברים על גורם בגוף יחיד. כי כשאני מסתכלת על החיים שלי, על יום ממוצע או על שבוע או על חודש, אני יכולה לראות המון המון סיבות שונות לחוסר נחת. ובכל זאת, הבודה דיבר על גורם אחד. אז הוא לקח את כל הסיבות, האין ספור, באופן ממשי, אין ספור סיבות שיכולות להיות לחוסר נחת, לחוסר סביעות רצון, לתחושה שמשהו לא נוח, לא מתאים, לא כיף לי. וכתלגת כולן, אפשר להגיד, חקר את השורש ואת המכנה המשותף של כל הסיבות השונות. והוא טען שהמכנה המשותף של כל הגורמים השונים זה בבסיסם יש גורם אחד מרכזי, וזוהי ההאחזות. האחזות, היצמדות, אנחנו הרבה פעמים אוהבים להשתמש במילה באנגלית attachment, שתכף אני אדבר על זה קצת יותר. אז השיחה הזאת, אפשר להגיד שהנושא שלה יהיה האחזויות, וגם איך אפשר להבין בעצם מהן האחזויות. יש הרבה פעמים חוסר הבנה לגבי מהי האחזות, מהו לא האחזות, ואיך אפשר להרפות מהאחזות, ושאלת השאלות, אולי שאלת המיליון דולר, האם אפשר לאהוב בלי להאחז. אז על כל זאת ועוד, אז קודם כל נתחיל לעשות איזושהי בהירות לגבי רצון והאחזות. אנחנו לפעמים טועים לחשוב שכשמדברים על השתוקקות ועל האחזות, זה אותו דבר כמו רצון. אבל בפלית, בשפה הקדומה שבה כתבו לראשונה את הדברים של הבודה, בעצם יש שתי מילים בפלית, שתי מילים שונות, לתאר מה שהבודה קרא לו רצון מיטיב ורצון לא מיטיב. ואני חושבת שזה מאוד ברור ומובן מאליו, אנחנו יכולים בקלות להבחין מהו רצון מיטיב. רצון מיטיב הוא רצון למשל להתפתח, לצמוח, להתעורר, להיות במיינדפולנס, לחיות בהרמוניה, להרבות טוב בעולם, להכיר את עצמנו, להכיר את הזולת, לפתח חמלה, להיות אנשים נדיבים, להיות יצירתיים, זה הכל רצונות מיטיבים. ובשפה הפלית, הרצון מיטיב נקרא צ'נדה, זאת המילה. ולעומת זה, רצון לא מיטיב, המילה בפלית זה תנהה, ובעצם הפירוש המילולי של המילה תנהה זה צמא. וזה סוג של צמא שהוא, המטאפורה של צמא היא משתמשים במסורת הרבה פעמים בדימוי של אדם שהולך במדבר ורואה פאטה מורגנה, וככל שהוא חושב שהוא מתקרב אליה, היא רק מתרחקת. ככה הרבה פעמים ההשתוקקויות שלנו, שזה כבר לא בדיוק רצון, זה כבר השתוקקות, ואנחנו יכולים לשים לב שיש להשתוקקויות האלה איכות שאף פעם באמת אי אפשר להסביע את ההשתוקקות הזאת לגמרי. זאת אומרת, אם אני משתוקקת לכוס קפה, אז אולי הכוס קפה תסביע את ההשתוקקות הזאת, אבל זמן קצר מאוד. ומיד אחרי זה תצוץ ההשתוקקות לא יודעת, לסיגריה, למי שמעשן. אני לא אדבר על סיגריות, כי בקורס אחד, כל הדוגמאות שנתתי בשיחה שאז היו על סיגריות, וניגשו אליי בסוף הקורס כל המעשנים, ואמרו לי, מה את כל הזמן, סיגריות, סיגריות, סיגריות. אז לא אמרתי כלום. וגם אוכל, וגם סקס, וכל הדברים שאנחנו לא, אז בעצם אני לא אתן שום דוגמאות, תחשבו לבד. אני אדבר על עצמי. אובייקט ההשתוקקות משתנה מרגע לרגע. אז ההשתוקקות לכוס תה, ואחר כך למשהו. כוס תה זה ניטרלי. תה צמחים. ואחר כך למשהו אחר. ודוגמה מצוינת זה משנות ה-20 שלי, מהמנצ'יז. אז רוצים משהו מלוח, ואז רוצים משהו מתוק, ואז צריך לאזן אותו עם משהו מלוח, ואז חייבים משהו מתוק. המנגנון הזה של השתוקקות הוא רק כל הזמן משנה אובייקט. וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים קצת פחות להאמין להשתוקקות, וקצת פחות להזדרז מיד למלא אותה. כי אנחנו יודעים, זה מפלצת שאין לה סובה, שהיא לא יודעת סובה. אבל זה לא רק אוכל ושתייה, זה גם אנחנו יכולים לשים לב להשתוקקות שלנו לתקשורת, למשל, דיברנו על זה. ההשתוקקות לא להרגיש בדידות, אז אנחנו משתוקקים או הרצון לא להרגיש בדידות, או הפחד, למשל, מבדידות, או ריקנות, או צער, או כאב, מכל סוג שהוא. וההשתוקקות לדברים, כמו זה יכול להיות תוכנית טלוויזיה, זה יכול להיות אדם, כל הדברים שאנחנו בעצם משתמשים בהם בשביל לפעמים לא להרגיש. אז האובייקטים משתנים, אבל המנגנון שמאחוריהם נשאר אותו הדבר, משתוקק. וזה משהו שאנחנו מוזמנים, נקראים, והתרגול עוזר לנו להתחיל לראות, לפרק עם התובנה שלנו את המנגנון הזה. מורה המדיטציה סטיבן לוין, מורה דרמה, אומר ככה: נולדנו כנראה צמאים, משתוקקים למגע החיים ולתחושותיהם. אנחנו רודפי תענוגות ונרתעים מן הכאב. לתשוקה אין סוף. כל מטרה בעתיד לעולם תהיה עסק לא גמור. להשתוקקות תכונה מעניינת. הסיפוק מתרחש ברגע המעבר שבו מושג אובייקט התשוקה, ולכן ניתן לומר שהסיפוק אינו אלא רגע של שחרור ממועקת ההשתוקקות. כשאנחנו בהשתוקקות, אנחנו בהכרח חווים דוקה, כי אנחנו חווים חסר. למה שאני משתוקקת אליו, זה תמיד מתוך תחושה שאין לי אותו עכשיו. אז השתוקקות היא תמיד חוויה של חסר, ולכן הוא אומר שבעצם תחושת הסיפוק או המלאות או התחושה הזאת של זה בעצם חוויה של לרגע אחד אני לא חשה חסר. אבל זה רגע קצר מועד, עד הרגע הבא. הבודה אמר, כל צורות הסבל מתפתחות על בסיס היחזות. כאשר אדם איננו מבין זאת, היחזות היא הבסיס לסבלו. עכשיו חשוב להבין שההתעוררות של רצון היא בלתי נמנעת, והיא גם לא בעייתית. רצון הוא לא דבר בעייתי, הוא טבוע בעצם היותנו בתוך גוף. כשיש מפגש בין גוף לתודעה, מתעורר רצון. ולפי הבודה, כשאנחנו פוגשים אובייקט, והכוונה כשאני אומרת פוגשים אובייקט, זה למשל כשהעין פוגשת מראה נעים, זה יכול להיות מראה של שקיעה, זה יכול להיות מראה של פרח, זה יכול להיות מראה של אדם אהוב. מתרחשת תפיסה, מתרחשת המשגה. מתרחשים מתן שם, שיום, קונספטים, אסוציאציות, דימויים, זיכרונות. אם אנחנו לא שמים לב, מאוד בקלות יכולה להתעורר מהמפגש, במקרה של הדוגמה הזאת, המראה הנעים, יכולה להתעורר היאחזות והשתוקקות. וכמובן, אותו מנגנון פועל על צליל נעים שאנחנו שומעים, זה יכול להיות צליל של ציפור, זה יכול להיות צליל של המילים אני אוהבת אותך, את נהדרת, זה יכול להיות צליל של מבשלים את ארוחת הצהריים. כל צליל שהוא נעים, כמובן זה רלוונטי גם לגבי צלילים לא נעימים, ברגע שיש קונטקט, בין החוש, איבר החישה, לאובייקט, מראות, צלילים, טעמים, ריחות, תחושות, מחשבות, רעיונות, מתרחשת המשגה, מתרחשת תפיסה, מתרחשים שיום וזרם של אסוציאציות ודימויים וזיכרונות. ואם אנחנו לא שמים לב, אז אם המפגש הזה הוא מפגש נעים, תתעורר בנו ההשתוקקות שהוא יימשך, יתעורר בנו הפחד שהוא ייגמר או יחלוף, ואם הוא לא נעים, יתעורר בנו הרצון הסלידה מהחוויה, הרצון שהיא תיגמר, שהיא תשתנה, שהיא תחלוף, שהיא תיפסק. היחזות היא תנועה בתודעה. כשהתודעה לא מרפה מאירוע שכבר חלף, או נצמדת לחוויה או לאירוע שעדיין לא קרו, או נצמדת לחוויה ולהתרחשות שבהווה, אז יש היאחזות. הפירוש, המילה בפלית להיאחזות היא אופדנה. והפירוש המילולי שלה זה משהו שמתחכך, זה שיוצר חיכוך, הדבר שיוצר חיכוך, כמו אולי כמו נגד בזרם חשמל. ואם אנחנו חושבים על היאחזות בצורה כזאת, אנחנו יכולים יותר בקלות אולי להתחיל להפריד בין רצון, תקווה, כמיהה, לבין המרכיב הנוסף הזה של היאחזות. אני מדמה את זה לפעמים לעוגת שכבות. השכבה התחתונה היא שכבה מאוד תמימה. יש חוויה. נאמר, הייתה לי מדיטציה נהדרת. אנחנו לא ניכנס עכשיו לדיון מה זה נקרא מדיטציה נהדרת, ולמה אנחנו קוראים מדיטציה נהדרת והצלחה, ולמה אנחנו קוראים מדיטציה לא טובה וכישלון, אלא נזרום עם הדיבור הזה של הייתה מדיטציה טובה. סביר להניח שהרגשנו הרבה שלווה, שהיינו עם הרבה ריכוז, והיו מעט מחשבות, והייתה לנו תחושה טובה בגוף, שום דבר לא כאב. נכון? זה פחות או יותר ככה מסכם את זה. וזה היה בבוקר, ועכשיו יש מדיטציה אחרת. האמת לא יותר טובה ולא פחות טובה, אבל אנחנו נוטים במיינד להתגעגע ולכמוה למדיטציה הנעימה יותר. אולי אפשר כאן באמת לחדד את ההבדל בין מדיטציה נעימה ולא נעימה לבין מדיטציה מוצלחת ולא מוצלחת. בהחלט אפשר לצאת מסשן של מדיטציה ולהגיד, היה לי לא נעים. היה הרבה רעש, היה הרבה כאב, היה לא נוח, לא היה שקט. לא היה נעים. אבל לא זאת ההגדרה שלנו אם זאת מדיטציה טובה או לא. בכל אופן, נחזור להיאחזות. אם אני מודעת לזה שזאת הייתה מדיטציה נעימה, אם אני מודעת לזה שאפילו לזה שעכשיו ברגע זה אולי מתעוררת כמיהה למדיטציה ההיא, לחוויה שהייתה. אבל אם אני מסוגלת להיות בפתיחות ובקבלה עם הרגע הזה, אם הכמיהה הזאת או הגעגוע הזה למה שהיה לא מעברים אותי, ולא חוסמים אותי מהרגע הזה, ממה שמתרחש ממש עכשיו, אז אפשר להגיד זה לא בדיוק היאחזות. אין כאן היאחזות. אם כן, מה האינדיקציה? איך אנחנו יכולים לדעת אם יש היאחזות או אין היאחזות? זה שאני מהרהרת במשהו נעים שהיה, או באדם שאני אוהבת, לא מיד הופך את זה להיאחזות. זה שאני רוצה דברים בחיים שלי. אם אני רוצה שתהיה לי זוגיות, אם אני רוצה בריאות טובה, אם אני רוצה שפע כלכלי, אם אני רוצה משפחה, זה לא אומר בהכרח, זה שיש רצון לא אומר בהכרח שיש גם יחזות. אז מה האינדיקציה, מה הנייר לקמוס שאומר לנו אם יש פה יחזות או אין פה יחזות? מישהו יכול לנחש? נכון. אם זה מפריע לך, הולך לחוות את מה שקורה ברגע זה. ובמילים אחרות, אם יש סבל, אם יש דוקה. כך שאנחנו לא צריכים להסתובב כל הזמן בעולם ולשאול את עצמנו, אני נחזת, אני נחזת, אני נחזת, אני נחזת. היחזות כבר תציג את עצמה לבד. יש לה סיגנל, יש לה שגריר מאוד מאוד מובהק. דוקה. אם אני חווה איזשהו חוסר נחת, חוסר סיפוק, סטרס, קושי וכולי, סימן שמתחת במשהו אני נאחזת. האמת היא שאני דיברתי על היחזות, יש היחזות או אין היחזות, אבל זה למעשה דיבור לא נכון, מטעה. כי היחזות זה לא איזה משהו, זה לא איזה חפץ, שאו שיש לי או שאין לי. זה לא כמו איזה משחק קלפים כזה, אפשר לקחת, יש לי דאבל היחזות, אפשר לתת אחת, לקבל, ללכת לקופה. היחזות זה לא שם עצם, זו פעולה. אפשר להגיד האחזותינג, כשאנחנו נאחזים, זו פעולה. זו פעולה, זה לא פעולה בינארית, זה לא או און או אוף. זה לא או שיש לי את זה, אפילו אם תחשבו על מערכת יחסים, והנה כבר אנחנו מגיעים לדבר על האחזות ואהבה. זה לא שיש לי מערכת יחסים אחת שבה אני נאחזת, ומערכת יחסים אחרת שבה אני לא נאחזת, ששם אין היחזות. זה רגעים, כמו שאמרתי קודם, היחזות זה תנועה של התודעה. וזה רגעים שהתנועה הזאת קורית ואנחנו נאחזים, ואז רגעים שהתנועה הזאת היא לא קורית, או שהיא קורית ואנחנו שמים לב ומרפים ומשחררים, או משהו בנו מרפה ומשחרר. אז האם אפשר לאהוב בלי להאחז? בואו נבדוק, בואו נראה, למשל, מה אומר על הדברים האלה, על הנושא הזה של היאחזות ואהבה, המורה לדרמה ג'וזף גולדסטין. זה אומר שהאלמנט שמבדיל בין אהבה להאחזות, זו התבונה או הידיעה שכל מה ש... באנגלית זה כל מה ש-comes together חייב להיפרד. כל מה ש-comes together חובר, כל מה שחובר ביחד, במיוחד אנשים, כל מה שחובר ביחד בעולם הזה חייב מתישהו להיפרד. אין שום דבר שהוא לא... כן, בשורות עצובות. שום דבר, אין שום דבר שהוא לא נתון לחוק, לעיקרון של אניצ'ה, של ארעיות, של בר חלופיות, של שינוי. ועוד הוא אומר, שינוי תורם לאהבה, מוכל באהבה, אבל מפריע ביחזות. כשאנחנו אוהבים, וככה הוא מגדיר אהבה. אהבה זה נדיבות של הלב שרוצה שלשני או לשנייה יהיה טוב. attachment או יחזות זה בדיוק ההפך. זה השני או השנייה, בשירות מה שטוב לי. ותחשבו על האנשים הקרובים, העיקריים לכם, בזוגיות אם יש, עם ילדים אם יש. כמה פעמים אנחנו יכולים לראות אותם ולרצות את מה שהכי טוב בשבילם, ולשמוח שהם כפי שהם, ולא לרצות שהם ישתנו בשביל שלנו יהיה יותר טוב. או שהם יעשו ככה וככה, במיוחד הדיזסטר אריה זה ילדים. שהם יהיו ככה וככה ויעשו ככה וככה ויאמינו בככה וככה, בשביל שלי יהיה, שאני אולי אחרוד פחות, בשביל שאני אוכל להתגאות בהם יותר, בשביל שאני לא אדאג להם. או שהם ימשיכו איזה קו שלי יש בראש, אבל מה זה קשור אליהם? אבל גם בזוגיות, הרבה פעמים אנשים מאוד מופתעים כשאני אומרת להם שבני הזוג שלנו לא נועדו, זה לא התפקיד שלהם למלא את הצרכים שלנו. הרבה פעמים התגובה היא, אז מה כן? אז בשביל מה? אז בשביל מה זוגיות? אם היא או הוא לא אמורים למלא את הצרכים שלי, אז שאלה מצוינת. צריך לחשוב עליה טוב טוב. בשביל מה? אבל דבר אחד ברור שלא, לא בשביל למלא את הצרכים שלי. אז אני חושבת שזה נהיה מתבהר לנו, זה נהיה מאוד ברור שבהחלט אפשר לאהוב בלי attachment, בלי להיחז. בהחלט, אלה רגעים, ולא רק שאפשר, אני רוצה להגיד שכולכם מכירים את החוויה. כולכם מכירים רגעים שבהם אתם אוהבים, אהבתם, ולא רציתם שום דבר מהבן אדם השני. והבן אדם השני היה בדיוק בדיוק כפי שהוא, זה היה בסדר גמור. לא היה לכם שום דבר שרציתם ממנו, לא רציתם לשנות אותו, היה לכם אולי לרגעים ספורים, אבל היה לכם את החוויה שהיה לכם בפנים מרחב פנימי עצום. להקשיב, בלי לתת עצות, בלי לשנות, להכיל, להקשיב, לתת תשומת לב. ואלה הרגעים שבהם אנחנו אפילו אוהבים עוד יותר. האהבה עוברת דרכנו וממלא אותנו אפילו עוד יותר. התחלתי להגיד קודם, זה כמו עוגת שכבות, אז יש את השכבה התחתונה שהיא באמת אהבה, אכפתיות, מחויבות, אמון, אחריות הדדית. ולפעמים עליה מתחילות להצטבר שכבות. ולפעמים יש את השכבה העליונה שהיא השכבה של ההאחזות. ההאחזות יכולה להתבטא בפחד לאבד, פחד שמי שאוהב אותי ישתנה, כבר לא יאהב אותי, או יאהב מישהו אחר או מישהי אחרת, או שמשהו בדינמיקה בינינו תשתנה, או שמשהו יקרה לו או לה. הפחד לאבד, הרצון לשמר, להחזיק, שלא ישתנה, שלא יחמוק לי בין האצבעות, ואז אנחנו מגייסים המון המון אנרגיות והמון המון טקטיקות ואסטרטגיות ומניפולציה בשביל לשמר את מה שבי דפינישן לא ניתן לשמר. זה כמו לנסות להחזיק מים, ככל שאנחנו לוחצים יותר חזק ככה הם נוזלים יותר. אבל אם אנחנו יכולים להוריד את השכבה העליונה, מישהו פעם באחד הקורסים נתן דימוי נורא יפה, אחד המשתתפים אמר, זה כמו הקרום החלב שעל השוקו. אנחנו לא רוצים לזרוק את השוקו יחד, כאילו לא רוצים לזרוק את הקרום יחד עם השוקו. אנחנו רק צריכים להסיר את הקרום של ההאחזות ולהנות בשפע מה המתנה הנפלאה הזאת של אהבה. אז התרגול עוזר לנו להפנות את תשומת הלב במקום אל האובייקט, לסובב את תשומת הלב ממש, להפנות אותה אל עצמנו, אל המיינד, אל התודעה, אל הרצייה עצמה, אל ההשתוקקות, אל הפחד שנאחז. ולהכיר את המנגנון הזה, להכיר את המנגנון הפנימי, זה כמו להרים את המכסה מנוע של המכונית ולהכיר מה נמצא שם ואיך זה פועל, בשביל לתקן תקלות ובשביל שנוכל לנסוע יותר טוב, שנוכל לטפל בדברים, שמן, מים. יש בדרום הודו מורה מקסים בשם ורנר. אני מאוד ממליצה לכם, א', לנסוע להודו, ב', לנסוע לדרום הודו, ג', לפגוש את ורנר. הוא אומר, התרגול הוא בפשטות כדי, זאת אומרת, אנחנו מתרגלים כדי להבין מה אנחנו עושים שגורם לנו סבל ולהפסיק לעשות אותו. נורא פשוט, אבל זו האמת. בשביל זה אנחנו מתרגלים, בשביל להבין, הרמנו את המכסה מנוע, זה מה שאנחנו עשינו כאן כל הימים האלה. הרמנו את המכסה מנוע והסתכלנו ובחנו, בשביל להבין מה אנחנו עושים או לא אנחנו, המיינד, מה התודעה עושה שגורם לנו סבל ולשנות את זה. המורה לדרמה שיילה אומרת, תרגול ויפאסנה הוא לא רק להיות מודעים לנשימה, הוא לא רק להשקיט את התודעה, כמו בתרגולים של ריכוז, אלא להיות מודעים לכל התנועות של התודעה. ללמוד את התודעה, לחקור אותה ולהכיר את כל הצדדים שלה, את היחסים שלה עם אובייקטים, ולהיות מודעים כשעולה השתוקקות, כשעולה הצמדות, כשעולה האחזות. אנחנו מוקסמים מאובייקטים של תשוקה. וההיקסמות הזאת חוסמת אותנו מלראות דברים נכוחה. מלראות את התנועה הזאת של היחזות של התודעה. את הארעיות והריקות והדוקה. כשכל הפוקוס שלנו הוא על האובייקט, והאובייקט יכול להיות כוס קפה, או גלידה, או אדם, או הרצון שלי, רצון עתידי, להיות בזוגיות, להיות שתהיה לי משפחה וכו'. אבל אם כל הפוקוס שלי הוא בעתיד, אז אני מפספסת את ההזדמנות להפנות את תשומת הלב אל התודעה עצמה, אל המנגנון שגורם לי סבל, להכיר אותו ולשחרר אותו. המורה פמה צ'ודון אומרת, אנחנו חייבים לגלות שכדי לחיות חיים שלמים, מספקים ובעלי משמעות, עלינו להבין שאנחנו יכולים להכיל הרבה מאוד כאב ועונג למען המטרה של להבין מי אנחנו ואיך העולם ואנחנו והדברים עובדים. אני אוהבת את הציטוט הזה כי הוא בעיניי מתאר באופן מאוד מדויק בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לומדים להכיל הרבה מאוד כאב ועונג בשביל להבין. אז הדרמה מצביעה ומכוונת אותנו אל חיים של חירות פנימית. יש משפט של דוקטור רחל נעמי רמן שאני מאוד אוהבת, היא אומרת, בכל פעם שמישהו נע לעבר החירות, אלוהים עצמו נמצא שם. אז מאחר שאנחנו כאן 50-60 איש שנעים ביחד לעבר החירות, יש הרבה אלוהים כאן בחדר עכשיו. הבודה דיבר על שלושה סוגים של עושר. הבודה לא היה נגד עושר, by the way. כל הכוונה של התרגול זה להגיע לעושר. הכוונה של התרגול זה לא שנצליח לשבת שעה בבוקר ושעה בערב בלי לזוז. אז הוא דיבר על שלושה מצבים של עושר. הוא דיבר על עושר שנובע מהנאות החושים. וזו הפתעה משמחת לגלות שהבודה נתן לגיטימציה להנאות החושים. הוא לא אמר, לא, 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 זה לא באמת טעים. גלידה לא באמת טעימה, זה רק נדמה לכם. זה לא באמת שסקס זה דבר מדהים. לא, 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 זה רק, זה מאיה, זה השליה. לא, לא, הוא אמר, באמת, באמת, באמת זה נעים. באמת, זה, אנחנו חווים עונג ואנחנו חווים עושר. אבל זה עושר קצר מועד. הוא מאוד מאוד תלוי בתנאים המשתנים. הוא קצר מועד. תנסו בפעם הבאה שאתם אוכלים גלידה, או לצורך העניין חווים אורגזמה, כמה זמן זה נמשך? יש, נזכרת עכשיו, היה בשנות ה-80 סרט מופת שנקרא ארוחת הערב שלי עם אנדרי. לא חושבת שמישהו מכם זקן מספיק בשביל לזכור את זה. סרט מופת, תשיגו אותו. והוא אומר שם, הגיבור מספר, הוא אומר, אם אני חווה עם אשתי, אנחנו במיטה, אני חווה אורגזמה, זה דבר נהדר, ואחרי 3 שניות אני חושב על המשכנתה. לא ככה? זה לא עושר מספיק מהימן, הוא עושר מאוד שברירי ומאוד פגיע. אם אנחנו נשעין או נסתמך, העושר שלנו, הרווחה הפנימית שלנו, על הנאות החושים, אנחנו נהיה בבעיה. אז יש עושר אחר, עושר שני, שהבודה דיבר עליו. וזה העושר, שעושר הוא יותר מעודן. העושר הראשון הוא יותר גס, הוא חומרי, גשמי. העושר השני הוא יותר, הוא נקרא עושר רוחני. וזה עושר שנובע ממצבי תודעה יותר מעודנים, או מצבי תודעה נשגבים. חלקנו מכירים את זה מזמנים של תרגול, של מדיטציה. חלקנו מכירים את זה מזמנים אחרים. זה יכול להיות רגעים של שקט מאוד מאוד עמוק, שלווה מאוד גדולה. יכול להיות חיבור עצום, תחושה של אחד עם הכל. יכול להיות אקסטזה, שמחה מאוד גדולה. אבל גם התחושות האלה, הבודה אמר, הם באות והולכות, הן ארעיות, הן משתנות, הן לא יציבות ומהימנות מספיק להשעין עליהן את האושר שלנו. הוא אמר, יש אושר שלישי, הוא קרא לו יותר רוחני מהאושר הרוחני. וזה אושר, למישהו יש ניחוש? בעצם היותנו זה טוב, זה מתקרב. זה חייב להיות בהקשר של השיחה הזאת, אחרת לא הייתי שואלת אתכם את זה עכשיו. נכון. האושר של תודעה חופשייה מהיאחזויות. כשהתודעה לא נאחזת, וזאת חוויה ששוב, לכולנו יש. אתם מכירים את החוויה הזאת. לפעמים אנחנו חושבים שאושר זה איזושהי חוויה עם, שוב, אקסטטית, עם זיקוקי דינור, משהו כזה ש, שרצים ליומן לכתוב אותו, או, לא, איזה יומן, בימינו רצים לפייסבוק, ומעלים, למדתי עכשיו משהו חדש, אינסטגרם, יש איזה, מעלים תמונה של האושר שלי לאינסטגרם, כי חייבים לחלוק. אבל האושר, הבודה מדבר על אושר שהוא לא כזה, הוא לא בדציבלים כאלה. הוא אושר פשוט, אבל הבודה אומר מאוד מאוד עמוק. ולפעמים אנחנו כל כך, בחיי היומיום במיוחד, החיים כל כך מהירים, שאנחנו לא מצליחים לתפוס את הרגעים האלה. וזה טוב לשים לב אליהם, זה טוב לשים לב אליהם בריטריט, כשאנחנו מעיטים את תשומת הלב שלנו, כשהתהליכים הפנימיים שלנו מעיטים, ואנחנו יכולים יותר לתפוס את הדברים כשהם מתהווים. וזה חשוב לשים לב אליהם, כי ככל שאנחנו נשים לב אליהם יותר, הם יהיו יותר נוכחים. הם יצברו נפח. ונוכל יותר ויותר לראות יותר ויותר רגעים כאלה. ואם אנחנו מסתובבים בעולם בתחושה שאנחנו כל הזמן נאחזים, כל הזמן אני נאחזת, בכל דבר אני נאחזת, זה לא נכון. רק צריך קצת יותר זום אין, קצת לקייל את התשומת לב שלנו למצבים קצת יותר מעודנים, ושלא לפספס אותם בשביל באמת ליהנות מהם. אז חופש בעצם אין לו דבר עם החוויה. ואם אנחנו מצפים שחופש משמעו שהיא רק יהיה לנו נעים ומענג כל הזמן, ושלא נחווה אף פעם סבל, אז מן הסתם נתאכזב. אבל חופש משמעו לא להיות כבול על ידי הנסיבות או החוויה. והבודה שאל באחת הדרשות שלו, אדם רגיל מרגיש כאב, מרגיש תחושות של כאב ושל עונג. והאדם שמתרגל גם כן מרגיש תחושות של כאב ושל עונג. אז מה ההבדל? מה ההבדל ביניהם? וזו כמובן הייתה שאלה רטורית, הוא אהב מאוד לשאול שאלות ולענות בעצמו. אז הוא אומר, אדם רגיל, כשהוא פוגש כאב, הוא פוגש אותו עם התנגדות, עם ניסיון להימנע, עם דחייה, עם סלידה, עם הדיפה. וכשהוא פוגש עונג, הוא פוגש אותו עם האחזות, עם רצון שהעונג הזה יימשך. והאדם המיומן, או המתרגל, או המתרגלת, המיומנת, היא פוגשת גם את הכאב וגם את העונג, עם תודעה מאוזנת, פתוחה, שקטה, לא מתנגדת ונמנעת ולא נאחזת ומזדהה. אני רוצה להקריא לכם כמה דברים שאומרת ביירון קייטי על הנושא הזה. היא אומרת, גם הנאה, גם ההנאה וגם הכאב הם השלכות, projections. וכדי להבין זאת, יש צורך בתודעה צלולה. אנחנו כבר פה ביום החמישי, תודעה צלולה לכולנו, זה ברור. אחרי החקירה, משתנה חוויית הכאב. האושר, שהיה תמיד מתחת לפני השטח של הכאב, עולה למעלה, והכאב נמצא מתחתיו. התודעה המאוזנת היא תמיד נינוחה. היא לא בעד או נגד כלום. היא רוצה רק את מה שיש. היא נינוחה משום שהיא לא מתנגדת לכלום. כלום לא מתנגד לה, וכלום לא מגביל אותה. היא מתנהגת כמו הבריאה המתרחשת ברגע זה, ופעולתה מהירה וחופשייה. היא לא נצמדת להנאה, כיוון שהיא לא צריכה יותר מכפי שיש לה. בדרך כלל, ההנאה היא צורה סמויה של אי-נוחות, כיוון שאפילו בעודכם נהנים, למשל ממין או מאוכל, מעניין שזה הדוגמאות שחוזרות היום, אפילו בעודכם נהנים אתם נצמדים להנאה שלכם. אתם רוצים שהיא תימשך, אתם רוצים עוד ממנה, או שאתם מפחדים לאבד אותה אפילו בעודה מתרחשת. מהו ההבדל בין הנאה לאושר? המרחק מכאן ועד לירח. מכאן ועד לגלקסיה אחרת. ההנאה היא הניסיון למלא את עצמכם. האושר הוא מה שהנכם. ברגע שאתם מבינים את עצמכם, אתם הנכם ההנאה שאתם מחפשים, אתם הנכם מה שתמיד רציתם. ההנאה היא בבואת הראי של כל מה שכבר יש לכם, לפני שאתם מסבים את מבטכם ממה שיש באמת. כשאתם מפסיקים לחפש, היופי שמוסתר מאחורי החיפושים מתגלה לעין. מה שרציתם למצוא הוא מה שנותר אחרי כל הסיפורים. אז כשאנחנו יושבים כאן, אני אדליק רגע את אלומת הזרקור המודעות על המנגנון, על המכניקה. כשאנחנו יושבים כאן, ואנחנו שמים לב לדברים שקורים, והתודעה שלנו העטה מספיק שאנחנו יכולים לשים לב גם לתגובה שמתעוררת, למשל, הדבר הפשוט ביותר, או אולי המורכב ביותר, כאב, תחושות שאנחנו קוראים להם כאב. התגובה האוטומטית, הטייס האוטומטי שלנו, זה להתנגד, לשנות תנוחה, לעשות משהו שהכאב הזה יחלוף. העטנו מספיק בשביל לראות את הרצון להגיב. הרצון להגיב טבעי. אבל אנחנו לא מחויבים אליו. אנחנו רואים אותו עולה, ואנחנו משהים את התגובה. אנחנו משהים את התגובתיות ואת הדפוסים האוטומטיים, וככה לאט לאט אנחנו יכולים להתחיל לראות את הטבע של הדפוסים עצמם. בשפה הפאלית זה נקרא סנקרות, הנטיות, ההתניות, התבניות. וככל שהן נפרמות יותר, מתרחבות יותר, או שאנחנו מוצאים בתוכנו יותר מרחב פנימי להיות איתן, ככה אנחנו יכולים יותר לחיות בשלום עם מה שקורה, עם הנסיבות החיצוניות והפנימיות. הנזיר אג'אן סוקייטו אומר, המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות יהיו אשר יהיו. גם אם יש לנו מחלה כרונית או חסוכת מרפא, גם אם עברנו קושי או שכול, גם אם חשבון הבנק שלנו לא כפי שהיינו רוצים, גם אם המזגן לא דולק וחם, או המזגן דולק מדי וקר, גם אם מי שעל ידי משתעלת, או השותפה לחדר תורקת את הדלת. אג'אן סוקייטו אומר, המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות, יהיו אשר יהיו, אלא התחושה בתודעה של היות כבולה על ידי הנסיבות האלה. אז החופש, אפשר להגיד, הוא היכולת לחיות בשלום עם מה שקורה, נעים ולא נעים. זה לא שדברים לא נעימים לא קורים לאנשים שמתרגלים. זה לא שחוויות קשות, עצובות, לא פוקדות את כולנו. אלא זה היכולת המתגברת והמתפתחת לחיות בשלום עם מה שקורה. גם עם מה שקורה בפנים. אם עלו בי כעסים, אם לא עלו בי רגשות, אם בריטריט הזה, אם עלו בי יותר מדי רגשות, אם יש בי פחדים, לחיות בשלום עם מה שיש, עם מה שקורה. זה הגישה שלנו למה שקורה, היא מה שקובעת, היא יותר קובעת את החוויה שלנו מאשר הדבר עצמו. והדוגמה כמובן הכמעט אולטימטיבית היא הדוגמה של ויקטור פרנקל במחנות הריכוז, והוא אומר, היו כאלה במחנות שעברו בין הבניינים, ניחמו, תמכו, חילקו את פת לחמם האחרונה. הם אמנם היו מתי מעט, אבל הם הוכיחו שאי אפשר לקחת מהאדם את חירותו האחרונה, את החירות לבחור את הגישה לסיטואציה. אם כך, חופש אינו מותנה בתנאים חיצוניים או פנימיים, כי אם הוא מותנה, אם משהו מותנה, אם חופש היה מותנה במשהו, הוא לא היה חופש. חופש הוא היכולת או האיכות בתודעה לא להיות כבולה למצבים חיצוניים או פנימיים שמופיעים ומשתנים. טעות בידינו כשאנחנו חושבים שמטרת הדרך הרוחנית היא לכבוש ולמגר חמדנות והשתוקקות והאחזות. למי שפספס את המשפט האחרון, אני אגיד אותו שוב. זו טעות לחשוב שמטרת הדרך הרוחנית היא לכבוש ולמגר או להיפטר מהשתוקקויות והאחזויות. אין צורך להיפטר מכל ההאחזויות והתשוקות, אלא בעזרת התרגול לראות בבהירות לתוך טבען הריק. להבין שהבעיה לא תמונה בתשוקות, אלא בדרך שהתודעה נאחזת בהן ומרגישה כבולה בגללן. אז אנחנו יכולים להתבונן בתשוקות נושרות בזו אחר זו, וליהנות מהחופש שגדל עם כל יום. עם כל יום קצת פחות השתוקקויות, לא בכוח, אלא מתוך ההבנה, התבונה והחוכמה והחמלה שמוליד התרגול, או מתוך איזה חסד ספונטני של החיים. ומאחר שזה נהפך פה למסורת לסיים עם שיר, שיר מאוד חביב, שיר מאוד חביב של מורה הדרמה פנחס שדה. שיר מאוד דרמי, וקוראים לו על אי הצורך לקנות מעברר בקיץ. מאוד אקטואלי. לא מכבר, ביום קיץ כבד בשרב, אמר אליי מישהו, למה זה לא תקנה לך מעברר ללחום בשרב הזה, ואתה איש יושב בית כל ימיך ובלילות? וחשבתי בדבר. אך אמרתי אל ליבי, הנה אני, אין לי מלחמה עם החום, או עם הקור, ואין בליבי עליהם טרוניה כלשהי. הן לא בזדון באים הם אליי, לא את רעתי הם מבקשים. הם נולדו כך. חום הקיץ, צינת החורף, אין זה אלא כפי שברעם הבורא. בטבע הדברים הוא, על פי מתכונתו של סדר העולם. הייתי אומר בבואי להרהר בדבר, כי ליבי רוחש אליהם כמו ידידות. בבואם, אני אומר להם, ברוכים אתם בבואכם, ובלכתם, לכתכם לשלום. שובו נא אליי גם בשנה הבאה, אומר אני, מקווה אני גם אז להיות כאן. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף.